ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי נט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדריכה לשיטת מודעות לפוריות.
שלום, היום אני מדברת עם נורית פרטווין, מדריכה לשיטת מודעות לפוריות. נורית ואני למדנו יחד באותו קורס הסמכה של Natural Family Planning Teachers Association בבריטניה. אז נורית, אני אשמח אם תציגי את עצמך.
כן, אז אני נורית פרטווין, אני בת 31, אני דיאטנית קלינית. מה לספר?
אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על שיטת מודעות לפוריות ואיך את הגעת לזה והפכת ממישהי שמתעניינת בזה לשימוש בשיטה לעצמך למישהי שרוצה גם ללמד ולהדריך נשים אחרות בשיטה. אז אולי את רוצה לשתף איתנו איך את הגעת לשיטה בפעם הראשונה?
כן, אז אני הגעתי לשיטה בדצמבר 2013. הייתי בלימודים בתל חי, ופתאום הייתה לי השאלה, האם יש אמצעי מניעה טבעיים שעובדים, שאפשר להסתמך עליהם. ופשוט עשיתי גוגל באותו ערב, והגעתי למשהו שנקרא שיטת המודעות לפוריות, שצריך למדוד טמפרטורה ולבדוק הפרשות, ושאפשר להבין איפה חלון הפוריות במחזור, בסייקל, וזה פשוט הדהים אותי, אני לא ציפ לדבר כזה, חשבתי שיצא קצת מידע על צמחי מרפא ודברים שצריך לרקוח ושלא כדאי להסתמך עליהם, ואני פשוט נדמתי ממאגר הידע שקיים, שיש ספר, שזה משהו שהוא נחקר מדעית. בוקר אחרי זה ישר הלכתי לסטימצקי, קניתי את הספר, התחלתי לקרוא. מתחום, לא ידעתי מאיפה להשיג, היה לי איזה מתחום רגיל בבית, השתמשתי בינתיים בו, ופשוט רציתי לתרגל, לבדוק את זה בעצמי.
ושאת מדברת על ספר, את מתכוונת לספר של טוני ושלה, שיטת מודעות.
נכון.
אוקיי.
אז בינתיים כן, הספר בעברית. התרגום לא בעברית.
אוקיי. מעולה. אז מה עלה לך בפעם הראשונה שאת קוראת את הספר ונחשפת למידע הזו?
עלה בי איזשהו תסכול, קודם כל, שבגיל 20 ומשהו אני נחשפת לזה לראשונה, שזה לא משהו שמלמדים בשיעורי ביולוגיה, שיעורי חינוך מיני. במקום זה פשוט מלמדים את שסייקל זה 28 ימים ושהביוץ הוא ביום ה-14. כן, שזה כאילו איזשהו סטנדרט שהגיעו אליו, איזשהו ממוצע, אבל זה לא קיים בסייקל ספציפי אצל אישה מסוימת, וגם זה לא קבוע בין סייקל לסייקל. כן, זה דבר ראשון. דבר שני, פשוט זה חומר שכל כך עניין אותי. אני, יש לי מחזורים יותר ארוכים, של 30-35 ימים, שנחשב תקין, אבל הביוץ שלי הוא לא ביום ה-14, הוא בסביבות היום ה-20-22, איפשהו שמה. ותמיד חייבתי שבסביבות ה-14 המחזור של הווסת שלי מאחרת. וגיליתי שבעצם לא. שהביוץ שלי יותר מאוחר, ושהווסת מגיעה אצלי בסביבות 12 ימים אחרי הביוץ.
יש הרבה בלבול סביב המושג הזה, כי כמו שאת אומרת, אנחנו תמיד לומדים ש מחזור ממוצע זה 28 ימים, וביוץ תמיד ביום 14, שזה בכלל לא נכון. אפילו שזה ממוצע, לא נכון להרבה אנשים. אפילו שיש לך מחזור של 28 ימים, זה לא אומר שביוץ ביום 14.
גם יש בשפה העברית שגם גורם לקצת בלבול כשבשיח סביב מחזיריות הנשית, שאנחנו אומרים מחזור, אז רוב האנשים חושבים שדובר בימים של הווסת, בימים של הום. אז המחזור, נכון, בשמ"פ שאנחנו מדברים על זה, זה הסייקל הכולל, כלומר מהיום הראשון של הדימום עד יום לפני המום הבא, והדימום בעצם נקרא הווסת בשפה העברית.
נכון. אני רואה שאנשים משתמשים בשני המושגים.
כן.
כן. ויש הרבה בלבול איך לספור את הימים של המחזור. האם זה מתחיל ביום הראשון של הדימום, האם זה בסוף הדימום, וכולי, כן. ולפי השיטה, מתחיל השיטה של הדימום, בדרך כלל. אוקיי, אז היו לך אתגרים או משהו? כאילו, את קוראת את ספר, את משיגה מד חום, ואז מה קרה?
עוד פעם, לא שמעתי את השאלה.
אני רוצה להבין האם היו לך אתגרים בדרך שאת בחרת לתרגל את השיטה. קראת את הספר, הצגת את המד חום, ואז מה קרה?
כן, אתגרים היו כמובן להתרגל, למדוד חום ישר שאני מתעוררת, דבר שצריך להתרגל עליו. כן, הייתי המון מוטיבציה והמון התרגשות, אז זה משהו שעזר לי. לא הרגשתי שזה עול עליי, וגם מה שהיה מאתגר זה למצוא הפרשות שבר רחם ולזהות אותן נכון, לפענח אותן נכון. איזה סוג הפרשה יש לי כרגע, ומה זה אומר לגבי הפוריות שלי.
אז זה לקח לך קצת זמן כדי להבין את ההפרשות?
כן, בוא. כן, כי בכל הספרים יש תיאורים של הפרשות, יש גם תמונות, אבל מה ששמתי לב, כן, עם הניסיון וחשיפה שלי גם לטבלאות של נשים אחרות ותמונות של הפרשות שלהם, שלא לכל אישה יש את אותו סוג הפרשה. לא אצל כולן זה נראה בול כמו בספר. וכן, ונגיד רואים תמונות בספר, ואז מנסים למצוא בדיוק כדי. וכזה לא קיים במציאות, אז זה יכול קצת לערער, קצת לבלבל. אבל זה משהו שלומדים עם הזמן.
ואני חושבת שאחד מהדברים שאני מאוד אוהבת בשיטה, זה להכיר את עצמך. ונכון, כן. אולי אנחנו מתחילים עם ההגדרות מהספר, אבל אחר כך אנחנו לומדים מה קורה אצלי במהלך המחזור. מה המחזוריות שלי, איך אני רואה את השינויים בהפרשות במהלך החודש. איך שזה הופך
מפוריה
לפוריה, ואחר כך שוב ללא פוריה. אז את יכולה לדבר קצת על... את למדת על עצמי דרך התרגום?
מה הכוונה?
את אמרת לדוגמה שיש לך ביוץ יותר מאוחר מהממוצע, לא ביום הבא.
נכון, כן.
יש מחזורים ארוכים יחסית. אפילו עדיין בתוך הנורמה, אבל יותר...
נכון.
28 ימים. אבל יכול להיות שלא יודעת, גילית משהו אחר, אני לדוגמה שאני רוצה לתרגל, הטמפרטורות היו מאוד נמוכות יחסית. ואז ידעתי שאני צריכה לעבוד על זה, כי רציתי להיכנס להיריון. ואז אחרי שהשיפור עם התזונה והתחלתי לקחת צמחי מרפא, ראיתי דרך הטבלה את השינוי. עוד לא נכנסתי להריון, אבל כבר דרך הטבלה יכולתי לראות את השיפור בבריאות.
כן. אצלי הטמפרטורה שיש לי, היא הייתה מאוד מושפעת מהמד חום שהשתמשתי בו. כל מקום שהתנסיתי איתו, הראה לי טווח קצת שונה. היה לי אחד שהיה לי ממש בשלב של הטמפרטורות הנמוכות לפני קיבוץ, היו לי טמפרטורות בסביבות ה-36.1, ועכשיו יש לי מאוד חום אחר, מקום מסחית, כספית עם החומר שהחליף אותו. ועכשיו יש לי לפני ביוץ 36.3, 36.4.
אוקיי, אז
כן.
אז זה היה ההבדלים בין מתחומים.
כן, כן.
אוקיי. אז מה גילית? אחר כך כאילו, אחד היה יותר נכון או פשוט...
אין לי מושג, אין לי מושג, זה נראה שיח סביב הקשר בין בוטרס לאמפרטורת הגוף, שלמקתי בזה, אבל ש... יש מתנים שאומרים שאם הטמפרטורה היא מאוד מאוד נמוכה, אז זה אומר איזה משהו על, על תת פעילות של בלטות. אפשר לשכון את הצורה הזאת, מכן איזו בעיה, גם לעשות בדיקות דם, כל זה יהיה גם, שזה גם תן בעצ, שיש איזה משהו לא תקין בגוף, ואז אפשר לטפל, ללכת לטפל בזה. כן, יש נשים שנגיד דרך שיטת מודעות לפוריות, פתאום מגלות שהשלב הלוטאלי, זה השלב ריאיוץ, שצר די, שהוא לא ברורם, נשים כאלה שנגיד מאוד תיכנס להיריון, אז אם השלב הזה הוא קצר מדי, אז הוא מקשה על השתרשות של הביצית, ואין מספיק זמן להפשת הדבר הזה. אז זו גם יכולה להיות בעיה שיכולה להוביל קשיים בקליטה של הריון.
אוקיי. אוקיי, אז בשלב שאת למדת את זה, זה היה שלב שהיית בזוגיות. אז
כן.
איך הבן זוג קיבל את ההחלטה שלך להשתמש בשיטה כאמצעי מניעה?
בן זוגי יש לו ניסיון עם בנות זוג כמות שגם לא לקחו הורמונים מסיבה כזו או אחרת, אז את זה מאוד היה לו קל לקבל, שאני לא רוצה לקחת הורמונים והתקנים. ולגבי השיטה פשוט הסברתי לו שזה מוכח מדעית והדפסתי לו את המחקרים. הוא עמק בזה קצת, והוא אמר ממש אין לו בעיה שאני אשתמש בזה, שהוא סומך עליי, גם בהתחלה, כל אז ראיתי לו את הטבלה. והסברתי לו גם איך אתה עובדת, הוא ממש שמח ללמוד להיות שותף לזה, והוא ראה שאני מתרגלת את זה כמו שצריך, שאני לא מחפפת, שאני מודד טמפרטורה, בודק תפלות, הוא ראה את הבלעות שלי, ראה שזה מתקיים כל חודש בחודשו, וזהו, זה נתן לו את הביטחון, שאני יודעת מה אני עושה.
אוקיי. והוא עדיין כאילו מתעניין בטבלות? הוא רוצה לראות או הוא פשוט מסתמך עלייך?
כן, כרגע הוא כבר לא מבקש לראות, ונגיד אם אני אומרת, טוב, עכשיו אני מתחילה להיות פוריה, או שעכשיו אני בסי, אז הוא אומר, יש לך את החלבון ביצה עכשיו, נכון? לגבי ההפרשות. אז הוא בעניינים, הוא יודע.
זה מאוד חשוב, אני חושבת שאנחנו בתור נשים מדברות על זה שחסר לנו, חסרות לנו ידע, אבל עוד יותר אצל הגברים, והם גם צריכים להבין קצת... איך עובד הגוף של אישה?
כן. גוף האישה בהיסטוריה תמיד היה זה משהו מסתורי, משהו נורא פחדו ממנו, כן, מה זאת אומרת, אישה מדמת ולא מתה, איך כאילו, זה היה מקור לפחד. ועכשיו עם הידע שלנו, זה לא צריך להיות ככה. גוף האישה הוא לא משהו מפחיד, המחזוריות הזאת היא דבר טבעי, דבר שחשוב גם לבריאות האישה. ואני חושבת שכדאי להכיר את זה. ידע תמיד מעצים, תמיד נותן כוח. ואני חושבת שזה הידע של שיטת המודעות לפוריות. זה משהו מאוד מאוד בסיסי שלדעתי כל נערה צריכה ללמוד. גם גברים צריכים להכיר את זה. אם בסופו של דבר משתמשים בשיטה למניעת הריון, גם אם לא, הידע הזה הוא מעצים.
נכון, ואני נחשפתי לנשים שרוצו ללמוד את זה. הם לא משתמשים בזה כמניעה, למניעת הריון, והם גם לא מעוניינים כרגע להיכנס להריון, אבל הם הגישו שזה עצים אותם, שהם הבינו מה קורה בגוף, בכל התקופות השונות של המחזוריות, וגם סוף סוף הם הגישו שכל מה שהם כן שמו לב עליו זה נורמלי, וזה עשה להם ממש תחושה טובה. כי ככל שאנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, אז זה לא תחושה טובה באופן כללי. אז יש מלא סיבות ללמוד את השיטה, לא רק להיכנס או למנוע מהריון. אני חושבת שאת במיעוט, כי את הגעת לשיטה די מוקדם בחיים שלך, וגם לא לקחת גלולות או השתמשת במניעה אחרת, הורמונים. והרבה פעמים מגיעים לשיטה אחרי אכזבה מתופעות לוואי של הורמונים.
כן.
אם נגיד אישה עכשיו כרגע משתמשת בהורמונים, או היא בדיוק מפסיקה והיא מחפשת לשיטה אחרת, אולי יש לך משהו להגיד לה, כאילו, על התהליך הזה ללמוד, שזה לא יכול להיות משהו, לא חייב להיות משהו מאוד קשה. כמה זמן את חושבת שזה לוקח לאישה להגיש בטוח עם השיטה?
מישהי שרוצה להפסיק לקחת גלולות ולהתחיל לתרגל את השיטה, זה אפשרי לחלוטין. ויש גם הרבה דברים שאפשר לעזר בהם ללמוד את השיטה, מדריכה לדוגמה, יש כל מיני ספרים שונים, רובם בשפה האנגלית, יש קבוצות פייסבוק עם נשים מתרגלות ותיקות שיש להן ניסיון. עכשיו, כל אישה, החוויה של כל אישה היא שונה. אני רואה אנשים שהמחזוריות והביוצים חוזרות מאוד מהר, ויש כאלה שמבייצות פעם אחת, ואז פתאום יש להן הפסקה, שמחזורים ארוכים, ללא ביוץ, והמחזוריות חוזרת למצב תקין רק אחרי שנה. אי אפשר לדעת מה תהיה החוויה של אישה ספציפית, אבל אני לא חושבת שצריך לפחד מזה. מי שמפסיקה לקחת גלולות, אז האופציות שלה זה קונדומים, או התקן רחמי לא הורמונלי, בזמן שהיא לומדת את איתה. ואם מישהי מאוד מאוד לחוצה, זו גם אפשרות, אם מסתדרת עם ההתקן. כי לא כל הסתדרת עם זה, זה יכול גם להעצים את הדימומים, ולגרום לכאבים. אבל אני מכירה אנשים שהחליטו לקחת התקן לא הורמונלי ולתרגל את השיטה עד שהן צוברות מספיק ביטחון בשיטה. והם לא עושים את זה. אגב, אנשים שלוקחות התקן זה המיעוט. רוב האנשים פשוט מסתמכות על השיטה ופשוט מחמירות עם ה... מגדילות את חלון הפוריות, כלומר לוקחות אקסטרה ביטחון כדי להיות בצד הפתוח.
אוקיי, אנחנו דיברנו קצת על חלון הפוריות, אבל אנחנו לא הגדרנו מה זה, אז לא כל אחד מבינה את זה. את רוצה להגדיר מה זה חלון הפוריות?
כן. אישה האישה עצמה פוריה בערך 24-48 שעות גג במחזור שלם סביב הביוץ. ביצית אחת חי עד 24 שעות, ניתנת להפריה בדרך כלל עד 12 שעות, ויש נשים שלפעמים במקום ביצית אחת יוצאות שתיים, ואז באופן תיאורטי פוריה עד 48 שעות. הזירונים של הגבר יכולים לשרוד בתוך גוף האישה 5-7 ימים, ואז הפוריות של הגבר והאישה ביחד זה בערך 7 ימים. ועם השיטה, עם המעקב אחרי הסימפטומים, אפשר להבין מתי זה מתחיל, מתי אישה מתחילה את חלון הפוריות, מתי היה ביוץ, מזהים את הביוץ על פי הסימפטומים, ואז אחרי זה, אז מתחיל השלב הלוטיאלי, וזה השלב שהגוף מונע ביוץ נוסף, ואין אפשרות לכניסה להיריון בשלב הזה. אז יש תקופה שזה עוד מוקדם מדי, לפני הביוץ, שיחסים לא מוגנים לא יוכלו להביא להיריון, כי הזירונים פשוט לא ישרדו מספיק זמן, ויש את השלב הלא פורה גם אחרי הביוץ. וזה אפשר לזהות אם יש לו מודעות לפוריות.
יופי, תודה. אז... אז אנחנו אמרנו בתחילת הפרק שאת בחרת ללמוד ולעבור את הקורס הסמכה, כי רצית גם ללמד ולהדריך נשים אחרות. אז מה הביא את ההחלטה הזאת?
גם כי פשוט אני עובדת, אני דיאטנית, אז אני עוסקת בבריאות ובאורח חיים בריא, ופשוט מאוד עניין אותי לעבוד עם נשים גיל הפוריות, ואני רוצה גם ללמד אותם את שיטת המודעות לפוריות, ולעזור להם לשפר את הבריאות שלהם, ולקחת גם את המחזוריות שלהם כאינדיקטור לבריאות. ופשוט רציתי לעבור הסמכה כדי לקבל את המידע, שדעת על מה אני מדברת. ללמוד את החומר גם יותר לעומק, כדי להיות מקצוע.
את חושבת שתשתמשי בטבלאות עם הטיפולות שמגיעות אלייך לענייני תזונה, כדי לראות, להראות את מה קורה בגוף ושינויים על ידי התזונה?
לא, כל אחת שמגיעה אליי כדיאטנית, היא גם מתרגלת שיטת המודעות לפוריות, אבל אני בקרוב אני אתחיל לעשות סדנאות, לימדתי כמה אנשים פני, אבל בקרוב אני אתחיל לעשות סדנאות, ומי שמעוניינת גם לעשות שינוי באורח חיים, לשפר הבריאות שלה, לרדת במשקל או מה שלא יהיה, אז... מבורך, היא גם יכולה להגיע אליי גם לייעוץ טעני.
אני חושבת שזה ממש רעיון מעולה. אני חושבת שאין הרבה אנשי מקצוע שמכירות איך גם לקרוא טבלה של שמאפ. וזה יכול להיות לכולם. אני יודעת שבספרות של רפואה משלמה יש התייחסות לפעמים לטבלאות, ואפשר לראות תופעות שונות. ואני חושבת שזה ממש אחלה, שיהיו יותר אנשי מקצוע שיכולים גם להשתמש בכלי הזה ולהראות לנשים מה קורה במהלך עם השינויים שהם עושים בתזונה, לדוגמה, איך זה יכול להשביע על הטבלאות.
כן.
אוקיי, אז אולי אנחנו נתייחס קצת לאיך ללמוד את השיטה, כי אמרנו, אפשר ללמוד את הדרך ספר, גם עם הדרכה או פרטני או בקבוצות. וגם יש את הדרכה של המון המון קבוצות פייסבוק היום, גם בעברית, גם באנגלית, שמדברות על שיטת מודעות לפוריות. אז מה הגישה שלך? מה את אומרת לאישה שרוצה ללמוד איך היא יכולה, מה הדרכים שלה?
ככה, המחקרים על השיטה מתייחסים ליעילות כאשר לומדים את זה אצל מדריכה. אני יודעת שכרגע מתקיים מחקר שבודק את יעילות השיטה אשר לומדים לבד, באמצעות ספר, אתרים, קבוצות פייסבוק. לא יודעת מתי המחקר הזה יצא, אני מחכה לו. אז כן, אז אפשר ללמוד לבד, עם ספר, עם, יש כמה אתרים גם טובים שמסבירים את זה טוב, ויש גם קבוצת פייסבוק, יש אחת ישראלית, יש כמה קבוצות אנגלית, קבוצות בינלאומיות.
אוקיי,
תפסתי משהו?
אני חברה בכמה קבוצות כאלו.
כן.
אני לא תמיד כותבת הרבה, ויש לי קצת בעיה עם חלק מהמידע שאני רואה בקבוצות.
כן.
לפעמים אני רואה שאלות שאישה שואלת שאלה די, איך להגיד את זה? לא, חסר המון המון פרטים, בלי טבלה, ואין לנו בכלל הבנה מה ההיסטוריה הרפואית שלה, מה המטרה שלה. יש נשים שמגיעות לשיטה כי הם רוצים להיכנס להיריון, יש כאלה שהם רוצים להיריון. החוקים אותם מידע, אבל אנחנו משתמשים במידע בצורה אחרת. מה יש לך להגיד על הנושא הזה?
אז אני גם רואה את מה שאת מתארת. במיוחד בקורס ישראלית, יש שם נטייה לשאול שאלה בלי קונטקסט ובלי תלה. הדבר הכי חשוב בשיטת המודעות לפוריות ולהתחה של השיטה, זו טבלה. בלי טבלה, בלי מעקב כמו שצריך ותיעוד בטבלה, מה שהאישה עושה זה לא שיטת המודעות לפוריות. כן, וגם אני לא עונה הרבה, האמת, גם כי אני מאוד עסוקה, גם כי אני לא יכולה, אני מרגישה שאני רוצה להתייחס באופן קצועי לשאלה שהיא ככה שאלה על הדרך, כן, שאלת דרון, קוראים לזה.
כן, אז בצד אחד זה ממש חיובי שיש התעניינות בכל הנושא, אבל בצד שני צריך להבין שיש צעדים, וצריך באמת לרשום טבלה. ואנחנו שנינו, אני חושבת שדיברנו על זה בעבר, שיש נשים שאומרות, נכנסתי להריון עם שיטת מודעות לפוריות, שרציתי למנוע הריון. אבל אחר כך ששואלים, אז תראי לי את הטבלה שלך, כי מעניין, כאילו, להבין וללמוד מזה איפה נפל הטעות, ואז אין טבלה.
כן.
אז מה אפשר להגיד על המקרים האלו?
אז מאוד כואב לי שזה קרה לאנשים האלה, אבל חשוב גם שנעידו, ושנשים אחרות ששומעות את הסיפורים האלה, חשוב שנעידו שזה לא שיטת המודעות לפוריות. חייבים לעשות טבלה. ואם זה מלחיץ אותך, להסתמך על דבר כזה, להסתמך על עצמך שתדעי לפענח נכון ולהבין נכון את הספר, תדברי במדריכה. אני חושבת שזה, יש כל כך מדריכות טובות בארץ, בחול, עם הרבה ניסיון, עם ידע מעמיק, ועזרי בהן. יש נשים שהמחזוריות שלהן היא קבועה והיא תקינה, והטבלאות מאוד קלות לפענוח, הדפוס של הפרשות והרחם מאוד מאוד ברור, אם הן מסתדרות לבד, בכיף. כאילו, מפרגנת, אני מכירה הרבה נשים כאלה. מישהי שקצת מתקע, שקצת בלחץ, תעזרי במדריכה, זה יתחמון ביטחון.
כן, אני חושבת שזה נותן ביטחון, שתמיד יש לך מישהי שאת יכולה לפנות אליה אחר כך, להראות לה את הטבלה, ולקבל תגובה מקצועית, היא מכירה אותך.
כן.
וככל שיש יותר טבלות ויותר ניסיון, אנחנו לומדים, לומדות גם להסתמך על עצמנו ולומדות את הכללים ומה צריך לעשות. כן.
את למדת ממדריכה?
לא.
נעזרת במחנה?
לא. אני בהתחלה למדתי את השיטה לפני 20 שנה, כי רציתי להיכנס להיריון, וזה לא קרה באופן טבעי, מיד אחרי כן. שהתחלנו. ואני לא זכרת אפילו, כי זה היה לפני המון המון שנים, איך נחשפתי לזה? אני חושבת דרך האינטרנט. אז שמעתי על הספר, קראתי אותו, זה היה באנגלית אז, והתחלתי לרשום טבלאות. ואז דרך זה גיליתי גם שהטמפרטורות שלי היו נמוכות והייתה איזושהי בעיה בריאותית שהייתי צריכה לטפל בו. וגם
כן.
גיליתי שיש ביוץ לפני שאפילו הלכתי לתפילה במקווה. אז זה היה עוד בעיה שמאוד חשוב ומאוד קל דרך השיטה לגלות את זה.
כן.
אז כן, שנים אני השתמשתי בזה. כן, ואז אחר כך הלכתי לקורס הסמכות. והאמת היא שבתקופה הזו של לפני 20 שנה פה בארץ, לא היו הרבה מדריכות שלימדו את זה. אז לא היו את האפשרויות שיש היום, או להגיע לקבוצה, או דרך האינטרנט ללמוד בקבוצה. אז היום אני חושבת שיש כל כך הרבה אפשרויות למישהי שבאמת מתעניינת בזה. אוקיי, אז יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף בנושא הזה, או בכלל, על השיטה?
אני מאוד רוצה שיגיע היום שהשיטה היא תהיה משהו שהוא בארגזקים של גניקולוגים, נשים שמטפלים בנשים נושא הפוריות שלהן, כי אני חושבת שזה א' ב' ממש. אישה רוצה נגיד להיכנס לרעיון מתקע, טבלת שמאפ זה אמצעי קל וזול גם, שפשוט מצייר מפה של מה שקורה במחזור שלה, ויכול להטביע על נקודתית איפה עלולה להיות הבעיה.
כן, כתב. אז היום אני חושבת שנטייה היא להבין שהטבלה היא לא רק למניעה או לכניסת הריון, אבל היא גם יכולה להראות לאישה מה המצב הבריאותי שלה בכל חודש.
נכון.
איך זה משתנה בחודש ממחזור למחזור, ואיך מה שהפעילות שלה בגוף באופן יומיומי והתונה, איך זה משביע על הטבלה. כי לפעמים רואים את זה ישר, וזה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, אז המון המון תודה, נורית. אני
אוסיף
פרטים, מי שרוצה להיות בקשר איתך, בעתיד רוצה ללמוד את השיטה דרכך, איך את רוצה שהייתי בקשר איתך?
אפשר ראיתי קשר טלפי, גם דרך הפייסבוק. יש לך תפים שלי, נכון? אז את בשמחה יכולה לפרסם אותם.
אוקיי, אני אעשה פרטים על הפרק. מעולה.
תודה גמור.
ואנחנו נהיה בקשר. כל טוב.
טוב, ביי.
תודה רבה שהצטרפת אליי היום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרובת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתצטרפי אליי בפרק הבא של שישי נשי.